שבס דף קוף. אנחנו נתחיל מהמשנה. הזורק ארבע אמות בכותל, הוא זרק ברשות הרבים מרחק של ארבע אמות, ובסוף זנח בקיר למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר, ולכן פטור. למטה מעשרה טפחים, שזה דין רשות הרבים, כזורק בארץ. הזורק בארץ ארבע אמות חייב. שואלת הגמרא, והלא נח? הרי ברגע שזה נתקל בכותל זה חזר קצת אחורה, אז נמצא שהוא לא זרק את זה מרחק של ארבע אמות. אמר רב יוחנן, בדבלה שמינה שנינו, שזה דבר לך וזה נדבק בכותל, לכן זה נקרא שהוא זרק, שהוא עשה הקירה והנוחו. אומר רב יהודה, אומר רב חייה, זרק למעלה מעשרה, שזה מקום פתו, והלכה ונחה בחור כלשהו. עכשיו, החור הזה נמצא בתוך כותל רחב ועבה, שאפשר להרחיב את החור לשטח של דלת על דלת טפחים. אפשר. באנו למחלוקת רב מאיר ורבון. איזה מחלוקת? בגמרא, בגמרא בעירובי נחלקו ככה. אדם שיש לו פתח, שהפתח שחייב במזוזה זה פתח שגבוה עשרה טפחים ורחב דלת. הפתח שלו גבוה עשרה טפחים ולמטה הוא רחב דלת, אבל זה פתח שמתעגל. אז אם כן, אין על כל הגובה של העשרה טפחים פתח ברוחב ארבע, אבל בקיר יש מקום. רב מאיר אמר, חוקקין להשלים. אני מסתכל על הדלת הזאת כאילו היא חקוקה דלת על עשר, וחייב במזוזה. רבנן אומרים, לא חוקקין להשלים. אז אם כן, לרב מאיר דאמר, חוקקין להשלים. אז גם פה, אנחנו נסתכל על הקיר הזה, כאילו, החור הזה כאילו הוא חקוק דלת על דלת, ויהיה חייב, זה כאילו נניח אותו ברשות היחיד. לרבנן דאמרי, אין חוקקים להשלים. אז גם פה הוא לא יהיה חייב, כיוון שהחור הזה אין לו דין של רשות היחיד. תניינה מאוחי, זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו, רב מאיר מחייב, החכמים פותרים. אומר רב יהודה, אומר רב. רב יהודה אומר רב, בא להגיד פה חידוש. תל המתלקט עשרה מתוך ארבע וזרק ונח על גביו חייב. צריך לדעת כלל, תמיד שכתוב ארבעה הכוונה לארבעה טפחים, שכתוב ארבע הכוונה ארבע אמות. יש לנו רחוב, רחוב ברשות הרבים. פעם הרחוב לא היה סלול. אפילו היום. יש פתאום אמצע הרחוב עלייה וירידה. יש תל. התל הזה בסך הכל גבוה עשרה טפחים מהרצפה הרגילה של רשות הרבים. מה דינו? האם נגיד שהוא בתל לרשות הרבים או לא? אומרת הגמרא, תלוי כמה השיפוע שלו. אם השיפוע שלו עד שהוא מגיע לעשרה טפחים לוקח לו יותר מארבע אמות, אני אומר, זה כמו גב שושית ברחוב, זה נקרא רשות הרבים. אבל אם התל המתלקט הזה עשרה מתוך ארבע, כבר בשטח של ארבע אמות הוא עולה לגובה של עשרה טפחים, יש לו דין של רשות היחיד. איפה? במקום הגובה שלו, הוא נחשב רשות היחיד. וזרק ונח על גביו חייב. תעניינה מאחי, מבוי ששווה לתוכו. בהתחלה הוא ישר, בתוך המבוי הוא ישר, אבל הוא נמצא במפלס גבוה מעל רשות הרבים. ונעשה מדרון לרשות הרבים, או להפך, או שווה לרשות הרבים, ונעשה מדרון, הוא יותר נמוך מרשות הרבים, אז נעשה מדרון לתוכו. אותו מבוי, כיוון שהוא בהפרש גובה אחר של 10 טפחים מרשות הרבים, אינו צריך לו לחי ולא קוירו. רב חנינא בן גמליאל אומר, תל המתלקט 10 מתוך 4 וזרק ונח על גביו חיה. אז מפורש כמו מה שאמר רב יהודה אמר שמואל, גם בדברי תנא קמא וגם בדברי רב חנינא בן גמליאל, ולכו הם לא נחלקו. תנא קמא דיבר על מדרון בין המבוי לרשות הרבים, ורב חנינא בן גמליאל דיבר על תל באמצע רשות הרבים. אומרת המשנה, זרק לתוך 400, זה לא נפל אבל לרצפה, כשזה עמד ליפול ברוח ונתגלגל חוץ ל-400 פתור. זאת אומרת כך, אם זה היה נופל בתוך 400 ואחר כך מתגלגל, אז זה פשיטה שפתור, אין חידוש. החידוש כאן, אפילו שהרוח העיפה אותו לפני שזה נח, פתור, כיוון שהוא התכוון לזרוק בתוך 400. להפך, אם הוא זרק חוץ ל-400 ונתגלגל לתוך 400, חייב. הגמרא תבהר באיזה אופן מדובר. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שהוא חייב והלא נח? הרי זה לא נח חוץ ל-400, זה נח בסופו של דבר בתוך 400. לא, לא, אמר רבי יוחנן, זה כן נח, והוא שנח על גבי משהו. שתי אופציות, אומר רש"י, אם הוא זרק את זה חוץ ל-400 וזה ירד לשטח פחות מג' תפוחים סמוך לקרקע וזה נעצר, איך זה נעצר? או שזה נח על משהו אפילו קטנצ'יק, משהו דק, או שזה סתם נעצר על ידי הרוח באוויר ואחר כך התגלגל לתוך 400, זה נחשב שזה נח כיוון שזה בתוך ג' תפוחים, אז לא עבוד וחייב. תניינה מאחי, זרק חוץ ל-400 ודחפתו הרוח והכניסתו, ואף על פי שחזרה והוציאתו פטור, אבל אחזתו הרוח משהו קצת זמן, אף על פי שחזרה והכניסתו חייב. אבל בתנאי, אומר רובה, בתנאי שזה בתוך ג' תפוחים לקרקע. אומר רובה, תדע לך, מישהו שזורק חפץ וזה מגיע לתוך ג' תפוחים, תוך ג' תפוחים לרבונון צריך הנחה על גבי משהו, זה עוד לא נחשב שזה נח. מה הנפקימינה? השומר נפקימינה, יהודי שזרק חפץ 400 ברשות הרבים, ואחרי שהוא זרק הוא נזכר, צריך להביא קורבן חטאת. חטאת עשה חטא בשויגים. אבל אם הוא נזכר לפני שזה נח, הוא לא מביא חטוס, כי כל חטא צריכים שיהיה תחילתו וסופו בשגוגו. מה יהיה הדין אם החפץ הזה נפל עד קרוב לגימל, בתוך גימל תפוחי, קרוב לקרקע, ואז הוא נזכר? אבל זה עוד לא נח, אז עוד לא נקרא שזה נח, לא יהיה חייב חטוס. טוב, כך אמר רובה. יוסיף מרימה וקומה לא לראש מייטה, מה שרובה אמר. אמר לו רבינה למרימה, מה רובה מחדש? שזה צריך לנוח? זה בדיוק איך שרבי יוחנן הסביר את המשנה. לאו היינו מתניתין, ואמר רבי יוחנן והוא שנח על גבי משהו? אז מה רובה חידש? אומר לו מרימה, יש חידוש גדול מאוד. במשנה מה דיברנו? שזה מתגלגל על ידי הרוח. מתגלגל כאמרת? אולי דווקא שם, כל עוד שזה לא נעצר, זה לא נקרא שזה נח. כיוון שמתגלגל, אין סופו לנוח. אבל היי, זה כבר הולך ישר לרצפה. כיוון זה סופו לנוח, אף על גב זה לא נח. כיוון זה נח דמי. כמה שמלון רובש שלו, עד שזה לא נח בפועל, זה לא נקרא שזה נח. אומרת המשנה, זורק בים 400 פטור. למה? ים אין לו דין של רשוסו רבים, יש לו דין של קרמלית. לעומת זה, אם היה באמצע רשות הרבים רקק מים, רקק זה מקום של שלולית כזאת שיש שם בוץ ואבנים, רשות הרבים מהלכת בו, הרבים עוברים דרך הרקק, הם לא עושים עיקוף, אלא הם נכנסים לתוכו, אז יש לו דין של רשוסו רבים, אז זורק לתוכו 400 חייו. וכמה הוא רקק מים? פחות מ10 טפחים. אבל אם זה יותר גבוה מ10 טפחים, אז כבר לא נחשב שרבים מהלכים בו. עוד פעם המשנה חוזרת על הדין הזה. רקק מים רשות הרבים מהלכת בו, אז זורק בתוכו 400 חייו. אמר ליהו מרבונו לרובה. בשלוימה, הילוך הילוך תרי זימנה, למה כתוב פעמיים רשות הרבים מהלכת בו? וכיוון שהיא מהלכת בו זה נקרא רשות הרבים, אני מבין למה צריכים לכתוב פעמיים. למה? יש פה חידוש. הקמש מלון, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. הילוך, אבל תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. מקום שרבים מהלכים בדוחק, זה עדיין נחשב שהם מהלכים. יש לו דין רשוס הרבים. אבל המשנה חוזרת על זה עוד פעם, להדגיש לך, דווקא הילוך על ידי הדחק, נחשב הילוך. אבל מקום שמשתמשים בו על ידי הדחק, לא נחשב רשות הרבים. מה נפקים מינה? למשל, יש לנו דין, עמוד שגבוה 9 טפחים, לא 10, 9 טפחים. זה נחשב רשוסו רבים. למה? כי כמה שזה גבוה 9 טפחים, נוח לבני רשות הרבים להשתמש בו. להניח עליו חפצים. אבל בור שיהיה עמוק 9 טפחים, אין לו דין של רשות הרבים. כיוון שלמרות שאנשים מצניעים בו כל מיני דברים, אבל זה תשמיש על ידי הדחק. טוב, אז זה הבנתי למה המשנה הייתה צריכה להדגיש פעמיים שהילוך על ידי הדחק שמי הילוך. אבל רקק רקק תרי זימנה, לא מולי. למה המשנה הייתה צריכה לחזור על אותו דין באותו מקרה של רקק? שתמצא לדין הזה ציור שני. למה אותו ציור פעמיים? משמע שיש פה עוד חידוש. אז הגמרא עונה 3 תירוצים. ואין נפקימיני ביניהם להלוכה. כולם נכונים. רובד תירץ כך. וצריך. חד למויסה חמו וחד למויסה קשון. גם שלולית במותח קיץ וגם במותח חורף. מה החידוש? וצריך. דיתן אחד אהבה מיניה למילה במות החמה. שאז אבי דהין שדמזגי להקור נפשיו. אנשים עשויים להיכנס למים, להצטנל קצת, להתקרר מהחום. אבל במות הגשמים אנשים לא אוהבים להיכנס למים. אז זה לא יקרה רשות הרבים. ויש מיניה במות הגשמים במפורש, אז הייתי אומר דווקא במות הגשמים. כיוון דמיתנפה, לא אכפת לו. זה בין כך זמן שכל הבגדים מלוכלכים. אז אנשים עוברים בשלוליות. אבל בימות החמה, שאנשים הולכים עם בגדים נקיים, הם לא ייכנסו למים. לכן, המשנה כתבה פעמיים ריקק. הבא יומה, יצטרך. שר כדעתך המינה, אני מילי חדלואה וארבע אמות. זה לא כל כך גדול בשטח של 400. אבל היחדה וארבע אמות, אנשים לא חוצים את הריקק, אלא הם מקיפים אותו. הקוף הם הכפילי. קומה שלולון שאף על פי כן, עוברים דרכו. אבל השיעה מריצתך. שר כדעתך המיני אנה מילי חדה וארבע, שיש לו לפחות שטח של 4 טפחים. אז אנשים חוצים אותו. אבל היחדה לא וארבו? אנשים לא חוצים אותו, פשוט מדלגים עליו. מפסה פס אליהם, עושים פסיעה ארוכה ועוברים אותו. אז אולי לא יהיה לו דין של רשוסו רבי. קומה שלולון שכן. ואז דרבשי לשיטתו, דאמר רבשי, איימן דזריק ונחה גוד דגמלה. אם יש לנו גשר מעל הנהר והגשר מורכב מקרשים קרשים, עכשיו הוא זרק חפץ וזה נח על שלב אחד של הגשר, אז היה אפשר לומר זה לא רשות הרבים, כיוון שהרבה אנשים שולחים בגשר לא דורכים על כל שלב ושלב, על כל קורה וקורה, יש קורות שהם מדלגים. אף על פי כן מחייב. למה? שרי בכל אופן, אולי הוא ידלג, אבל בכל אופן רבים בוקעים בו. אז אם כן, גם השלולית הזאת, אולי יש אנשים שידלגו אותה, אבל רבים בוקים בה. משנה הבא, הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים. אז כמובן, סתם יבשה זה רשות הרבים. ים זה קרמלית. וכן, מן הים לספינה. ספינה בפשטות יש לדין שרשות היחיד. ומן הספינה לים. ומן הספינה לך ואותה, נרשות היחיד, נרשות היחיד, פטור. הוא לא עשה הוצאה משתי רשויות דאורייתא. קרמלית זה רשות רק מדרבנן. ספינות קשורות זו בזו, והן צמודות אחת לשנייה, שאין מרחק ארבע תפוחים ביניהם, מטלטלים מזו לזו. אבל הגמרא תשאל פשיטה, מה פירוש? זה שתיהם רשות היחיד, למה לא? אם אינן קשורות, אף על פי שמוקפות, מוקפות הכוונה שהן סמוכות אחת לשנייה, ממש עומדות צמוד, אבל לא קשורות, אין מטלטלים מזו לזו. למה? אנחנו פוחדים שאם תתיר לו לטלטל, עוד מעט הספינות קצת יזוזו אחד מהשני, והוא ימשיך לטלטל, ואז הוא יעביר מרשות היחיד לקרמלית. איתמר ספינה, אדם שנמצא בספינה, שנמצאת באגמים גדולים, במים מתוקים, והדרך היה שהיו מוציאים מים, לוקחים מים מהאגם, מהנהר, אל תוך הספינה. רבון אמר, מוציאים הימן הזיז כלשהו, הוא ממלא. הוא מוציא כזה מקל קטנצ'יק, לסימן היכר, והוא יכול למלות מים מהים לספינה. כבר נסביר למה. חיזלה ורבי ברבון אמר, לא, זה לא מספיק. מה עושה? עושה מקום ארבע. לוקח כזה ריבוע של ארבע על ארבע טפחים, ומחבר את זה לדופן הספינה. ואז אני אומר, כאילו הריבוע הזה יורד עד למטה, וזה רשוס היוחיד, ואז הוא ממלא מתוך הריבוע מים ומכניס לספינה. מה הוויכוח? רבון אמר מוציא ימן הזיז כלשהו ממלא אליו. הוא סבר קרמלית מעל המשכינה. מה שנחשב הים קרמלית זה רק הקרקעית של הים. אבל ככל שאתה עולה מקרקעית הים, עד לפני המים, יש גובה של יותר מעשרה טפחים. אז אם כן, אוויר המקום פטור. ובדין הוא בעצם מצד הדין, דזיז נמי לא אליבאי. לא יצטרכו אפילו מקל לסימן, כי הוא מטלטל ממקום פטור לרשות היחיד. אלא כי איכד אלה אבל הקרה. כדי שבכל אופן, בעיני האנשים נראה שפני הים זה קרמלית. אז כדי שיהיה הכר להבדיל בין סתם קרמלית לפני הים, עושים את הזיז הזה. לעומת זה רב חיסדה ורבי ברבונה, הם סוברים, אמרי, עושה מקום ארבעה וממלא. למה? הם סוברים קרמלית משפת ים משכינה. כשאנחנו מודדים את הקרמלית, זה לא מקרקע הים, אלא משפת המים. למה? וכל המיה, ארס מיכתה, זה כמו קרקע אחת שמנה. טוב, אז ממילא, אסור לטלטל מקרמלית לרשות היחיד, היא לא עביד מקום ארבעה, קום מטלטל מקרמלית לרשות היחיד. עכשיו הגמרא הולכת לשאול שאלה על כל אחד. אמר לי רב נחמן לרבי ברבון, ולרבון, ואמר מוציא אימן הזיז כל שהוא ממלא. סימנין, אולי לפעמים הספינה תהיה במקום, דלי כעשרה, שאין גובה עשרה טפחים מקרקעית הים. ואז יצא שקום מטלטל מקרמלית לרשות היחיד. אמר לי אין מה לדאוג. גם רינה, דאין ספינה מהלכת פחות מעשרה. שאין לה מקום עשרה טפחים מקרקעית הים, היא לא שטה שם. אומרת, אמר, אוקיי, עיקר הספינה לא שטה. אבל החרטום של הספינה הוא בולט מעל המים. הוא יכול להיות שהוא יהיה באיזשהו מקום שאין עשרה טפחים מקרקעית הים, ואז הוא ימלא דרכו והוא יטלטל מקרמלית לרשות היחיד. והוא מורשה איתלי, מורשה זה החרטום הזה. אמר רב ספרה, לא גישו שאז לקמו, יש גששים שהולכים לפני הספינה, שהם עומדים על שפת הנהר, והם מסמנים לספינה לא להתקרב למקום שהאדמה נהיית שקרקעית הים עולה. אומר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר רבין, לרב חייא זהו לרב ברבון דאמרי, עושה מקום ארבעה וממלא. אז הבנו איך הוא ממלא מים פנימה, אבל שופכים דידי את המים הרעים שהוא רחץ איתם את הכוסות, את הקערות, איך שעוד אלו, איך הוא שופך אותם החוצה? חיתה מדשעד אלו באותו מקום, באותו מקום שהוא מעלה את המים, אז אם כן מאיס אלי, אז יהיה מאוס בעיניו להעלות משם המים, ממקום שהוא שפך את המים הרעים. ענה הגמרא, אמר רב חייא בר רבין, דשעד אלו הדופנה לספינה, שהוא שופך את זה על דופן הספינה. שאתה אמרה, רגע, נכון שהוא לא שופך ישיר למים, לים, אבל סוף כל סוף הוא איקה כוחו, מכוחו זה נשפך מהדופן לחוץ. עונה הגמרא, לא אכפת לי, כוחו בקרמלית לא גזרו. ונותם רמה המקור לחידוש הזה, דתניה, ספינה אין מטלטיני לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה. רב יהודה אומר ככה, אם היא עמוקה עשרה ואין גבוהה עשרה, מה הפירוש? עמוקה עשרה הכוונה שתוך הספינה היא עמוקה עשרה, יש לה דין רשות היחיד, אבל הספינה שוקעת בתוך המים ומבחוץ משפת הים עד לשפת הספינה אין עשרה טפחים, מטלטלים מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה. כיוון אחד אפשרי, שתי כיוונים לא. למה? מה ישנה מן הים לתוך עד הלא? כי דקו מטלטלים מכרמלית לרשות היחיד. אז גם להפך, מתוכה לים נע מקו מטלטלים לרשות היחיד מכרמלית. אלא מה אתה חייב להסביר? אלא לב החודה, שהוא שופך על שפת, על השפה של הספינה, וכך המים נשפחים החוצה. אז לכן להוציא, הוא יכול בצורה כזאת. אז על כוחו לא גזרו, אבל להכניס, אי אפשר לשאוב מים מהים ולשפוך על חודה, כי אם כן הוא ממש מכניס את זה לתוך הספינה. שמע מינו, כוחו בקרמלית לא גזרו, שמע מינו, עד כאן דף קוף.